כל הפסקה. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. אימוץ הרצון והערתו ואימוץ השכל אחוזים הם זה בזה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהם אין נובעות. ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. לכן, מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ומוכנות בקרבו, או מוכנות בקרבו, כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. אמנם, אי אפשר לבוא אליה קים אחרי הענבה המוחלטה, הבאה מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, שנוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו, הוא האושר היותר גדול בחיים. וכל מה שיתמלא הודו, וכל מה שיפואר בפאר של דד ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות תורה ציבורית ושל גדלות נשמה וטהרתה, ככה יגדל אושר החיים. וממילא תחדור אז השמחה הנשמתית והדבקות בעצמה תבוא למעלתה העליונה, עד שגאות השם או גאוות השם תגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עמה. כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? אור אין סוף העליון המרומם על כל ברכה ותהילה. טוב, בקריאה ראשונה אני מודה שקשה למצוא את הקשר בין משפט למשפט. מה בעצם הרב רוצה לברר פה? אז בואו נתחיל אולי משפט משפט, נשתדל להבין. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. נקרא עוד משפט. אימוץ הרצון והערתו ואימוץ השכל אחוזים עם זה בזה. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שיש באדם שורשים פנימיים ויש באדם תוצאות מעשיות. והקשר בין השורשים הפנימיים לבין התוצאות החיצוניות הוא קריטי. כלומר, הקושי הכי גדול בחיים שלנו, בכלל גם באופן פשוט בלי קשר לתשובה, זה שהמעשה החיצוני הוא לא מתאים לתוך הפנימי. או להפך, שהתוך הפנימי לא מתאים למעשה החיצוני. למשל, הרב קוק כותב בעניה, מה הסיבה שבשבת לא לובשים בגדי לבן? יש כאלה נוהגים חולצה לבנה, כיפה לבנה, מקובלים נוהגים, כולו הפך לבן, הכל לבן, גרביים, נעליים, הכל. מה הסיבה? אומר הרב, היות ובשבת מופיעה נשמה יתרה, ממילא הלובן הוא סימן לצד היותר פנימי, היותר נקי, היותר טהור, היותר אלוקי שבמציאות, להבדיל מהשחור, גם אנחנו משמשים בהבדל בין שחור ללבן, ששחור זה מלוכלך, חסר, כישלון, איסורי, לבן זה מלא, נקי, שלם, טהור וכו'. אז היות ובשבת יש נשמה יתרה, ממילא אדם צריך להתלבש מבחוץ כמו שהוא מתלבש מבפנים. אז הלבוש הלבן שאנחנו מתלבשים בו בשבת הוא בעצם ביטוי לתוך הפנימי שלנו. טוב, יש הרבה מה לברר. אז מקובלים, הם הולכים, כולו הפך לבן. טוב, שלום אחר בבוקר נמצא את כולנו פה בשבת עם בגדים לבנים. אבל באופן עקרוני ודאי שלפחות משהו בתוכנו שצריך להופיע גם מבחוץ, צריך להיות בו מצד הלבן שבו, הלובן שבו. לכן, המשבר הגדול ביותר בחיים זה שהתוך הפנימי והמעשה החיצוני, או תכף נראה הצדדים החיצוניים, לא מתאימים. לא רוצה להגיד סותרים, אבל לא מתאימים. ולכן אומר הרב, התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. אם אנחנו רוצים תשובה, באמת, אנחנו חייבים להגיע להשכלה שהיא שכל אלוהי. מה זאת אומרת? בשכל האלוהי, באמת האלוהית, בגודל האלוהי, אין סתירה. אין אי התאמה. תוכו כברו. התוך הוא כבחוץ. והכבחוץ הוא כבתוך. אין סתירה בין פנימי לחיצוני. ולכן התשובה מוכחת היא להשכלה האלוהית. אדם שרוצה לעשות תשובה באמת, הוא חייב להיות מונע מהשכל האלוהי. שכאן בפסקה הזאת, הנקודה המרכזית, במה מתאפיין השכל האלוהי? השכל האלוהי מתאפיין, אני אומר אולי איזו מילה אחת שהיא תשמע קצת גדולה, הוא מתאפיין בשלמות. ושלמות זה שאין סתירה בין חיצוני לפנימי. שהפנימי הוא זה שיניע את החיצוני, והחיצוני הוא זה שמגלה את הפנימי. אין סתירה. אין סתירה בין מה שאני חושב לבין מה שאני מדבר. אין צביעות. ואין סתירה בין מה שאני מדבר למה שאני חושב. השכלה אלוהית זה לא שכל במובן האנושי של הלמידה. אלא השכלה אלוהית הכוונה, השכל האלוהי הוא שלם. ושלם הוא כולל את כל החלקים. ובין כל החלקים יש הרמוניה והתאמה. לכן למשל, מה יקרה פה חיצוני ומה יקרה פנימי? לדוגמה. אז השכל האנושי ביחס לנשמה יקרה חיצוני, הנשמה תיקרה פנימית. הרגש האנושי ביחס לשכל האנושי יקרה חיצוני, השכל ביחס לרגש יקרה פנימי. הפעולות המעשיות החיצוניות יקרו חיצוני, הפעולות ביחס לרגש הן חיצוניות, אבל הרגש ביחס לפעולות הוא פנימי. בעצם צריכה להיווצר כאן איזושהי הרמוניה בין כל המרכיבים שמהם מורכב האדם. נשמה, שכל, רגש נקרא לו נפש וגוף. ולכן אומר, עכשיו אולי אחרי ההקדמה הזאת, הפסקה הזאת תהיה קצת יותר ברורה או קצת פחות לא ברורה. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. אדם שרוצה לעשות תשובה באמת, הוא חייב, הוא מוכרח, להיפגש עם השכל האלוהי. מה התכונה של השכל האלוהי? שהוא שלם, שהוא לא משאיר שום דבר בחוץ, אלא הוא כולל בתוכו את הכל. ולכן בהקשר של הפסקה, תכף נראה שזה כתוב, בהקשר של הפסקה הזאת, הפנימי והחיצוני מותאמים. לכן, עוד טיפה, אולי עוד 5 דקות, זה יהיה קצת יותר ברור קודם כל, ואז אולי יהיו שאלות. אימוץ הרצון והערתו, ואימוץ השכל, אחוזים הם זה בזה. הרצון מצד האמת הוא יותר פנימי מהשכל. כמו שהשכל מצד האמת הוא יותר פנימי מהרגש. כמו שהרגש מצד האמת הוא יותר פנימי מהפעולה, מהמעשה. אז אדם שרוצה תשובה מלאה, תשובה שבאה במקום של השכלה האלוהית, הוא חייב ליצור איזושהי התאמה, איזושהי שייכות, איזשהו לפחות קשר, בין לאמץ את הרצון ולאמץ את השכל. לאמץ את הרצון, כאן בהקשר הזה כנראה מדובר על הרצון היותר פנימי שבאדם, והשכל הכוונה כפשוטו, ללמוד את הדברים הנכונים, בצורות הנכונות וכו'. לכן אימוץ הרצון והערתו מצד אחד, שזה תוך יותר פנימי באדם, ואימוץ השכל, שזה ביטוי חיצוני, אדם שבבית המדרש לומד, אז הוא עושה פעולה חיצונית, אפשר לבוא ולצלם אותו. אפשר לבוא ולצלם אדם שמאמץ את השכל. אי אפשר לצלם אדם שמאמץ את הרצון. אתה יכול לצלם אדם שהוא מתעמק בלימוד, אתה שומע אותו מדבר, אתה שומע אותו מקשיב ומתרץ, זה כן. אבל לצלם אדם שמאמץ את הרצון, זה משהו מאוד פנימי באדם. זה סמוי, זה מאוד עמוק, זה מאוד נסתר. לכן אימוץ הרצון והערתו ואימוץ השכל, אחוזים הם זה בזה. וכאן אומר הרב משפט, שכבר הוא הזכיר בפרק ו', אולי תכף נקפוץ לשם, הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהם אין נובעות. זה לא רק שהשורש הפנימי הוא זה שישפיע על הפעולה החיצונית, אלא כמו שדיברנו, זה אור חוזר, זה אור כפול. הפעולה החיצונית היא גם תשפיע על השורש הפנימי. אז אדם, חס ושלום, שיש לו נפש רעה, הוא ידבר דברים רעים. ואדם שמדבר דברים רעים, יבנה בתוכו, חס ושלום, נפש רעה. כמו שראינו באורות הקודש, אם אני לא טועה, כשדיברנו על סוגי הדיבור. אז זה לא רק שהאדם שהוא חיובי, הוא ידבר דברים חיוביים, אלא הדברים החיוביים יבנו בתוכו את התוך החיובי הזה. וכן חס ושלום להפר. אדם שהדיבורים שלו הם שליליים, אז הוא ידבר, שהתוך שלו הוא שלילי, סליחה, הוא ידבר דיבורים שליליים, והדיבורים השליליים יבנו בתוכו חס ושלום תוך שלילי. בואו נרגע נקפוץ למקור שכאן הרב מזכיר, פרק ו', פסקה ו', ו', ו'. נקרא ממש את החלק הראשון. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. ולכן, כל פעולה, כאן מדובר על החוץ, שהיא משתלשלת אחרי השתלשלויות רבות מהטוב, מהקודש, מבפנים, כשם שמצד אחד, שהיא נובעת ממקור הקודש, שהמציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, ואת התגלותה אל הפועל, וכו', אל הגילוי המעשי. כלומר, כמו שברור לנו שהפעולה החיצונית היא השתלשלות של התוך הפנימי, עכשיו לצד השני נקפוץ למקף, ככה, ביותה כבר יוצא אל הפועל, היא משיבה את האור לשורשה, היא מכה את הגלים לאחור, כלומר לשורש שלהם, ומרחבת היא את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה. כמו שזה נובע מהפנים החוצה, יש השפעה גם מהחוץ פנימה. אז זה דו סטרי, וכן לצד השלילי חס ושלום. והוא הדין להפר, כל פעולה שמקורה מושחת, כשם שהמקור התאמה הוא מחוללה, וכו', ככה גם לצד השני. כך היא מגלה את תחילתה בתוכיות הרוח, העושה אותה. לכן יש איזה מערכת, נקרא לזה דו סטרית. הפנים צריך לצאת החוצה, והחוץ צריך להופיע פנימה. ולכן, מה בעצם הרב כאן רוצה? אולי רק נקרא את כל המשפט הזה. מצד אחד, הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים, שמהם אין נובעות. כלומר, הפעולות החיצוניות אין בעצם חוזרות אור חוזר, כמו שהרב אמר בפרק ופסקה ו. הפעולות חוזרות אל השורש הפנימי, כלומר החוץ משפיע על הפנים, ומצד שני, ורגשי הנפש, שכאן כנראה הרב מתכוון לרגש החיצוני, ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה, כשהרגש הוא מתעורר בצורה הנכונה, אז זה מתברר שזה נובע מהשורש הקדוש, מגלים הם במציאותם עצמה, של רגשי הנפש הקדושים, את השורשים הללו. לכן הפעולות החיוביות, החיצוניות, מרבות את האור על השורשים. ורגשי הקודש הפנימיים בעצם מתגלים במעשים החיצוניים. לכן אומר הרב, הנה כבר יהיה ברור, נקווה יותר, מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, מי שמוכן לעשות תשובה גדולה, שלמה, של השכלה אלוהית, דבקות אלוקית רציפה, תדירית, היא אפשר לו במהלך פחות מזה. הוא לא יכול להיות אדם שמסתפק במהלך תשובה, וכאן אולי עכשיו זה יהיה קצת יותר מעשי, של פיצול אישיות מלא או חלקי או חלקי חלקי. אחת הבעיות שלנו הרבה פעמים במהלך התשובה, כל אחד למדרגתו, זה שאנחנו לא שלמים עד הסוף עם המהלך הזה. ואז אני אומר, תשמע, אני אומר לעצמי, את זה אני מוכן לתקן. פה אני מוכן להשקיע. שם, קצת פחות. שם אולי בערך, או אולי חס ושלום, עדיין לא רוצה. ואז אנחנו חיים באיזה מין מהלך, שהוא מהלך חלקי כזה. שמצד אחד בצדדים מסוימים בעולם הפנימי שלנו אנחנו במהלך של תשובה, ובעולם החיצוני פחות, או להפך. בעולם החיצוני אנחנו מוכנים להשקיע, ובתוך הפנימי אנחנו כבר לא כל כך מוכנים להשתדל. לכן אומר הרב, התשובה מוכחת היא להשכלה האלוהית. ההשכלה האלוהית שהתשובה היא צריכה להיות שלמה. ויש אור חוזר בין הפנים החוצה ובין החוץ פנים. תשובה לא לחצאין, לא בחלקיות, אלא תשובה במהלך שלם. עכשיו יבוא אדם ויאמר, ולכן כאן הרב כנראה אומר בהתחלה, התשובה מוכחת היא להשכלה האלוהית, שכלפי חוץ יכול להיראות חס ושלום, שמעשה חיצוני, הוא לא צריך להיות דווקא תלוי בתוך הפנימי, או התוך הפנימי לא חייב להתגלות דווקא במעשה חיצוני. זה שאני אוהב את אלוהים, למה זה אומר שאני צריך לשמור שבת? מה הקשר? וזה שאני מוכן לשמור שבת, זה מספיק? מי אומר שאני צריך להגיע למצב שאני אוהב את השם? אומר הרב, אדם שחי בהכרה כזאת, בשאיפת חיים כזאת, של השכלה תדירית, של דבקות אמיתית, הוא יודע שהוא לא יכול לקצץ בנטיות, הוא לא יכול להיות חלקי. עכשיו כמובן, בפועל, כל החיים זה בעצם תהליך של השלמה של התשובה השלמה הזאת. אבל לפחות בכיוון, מה הכיוון שאנחנו רוצים? אנחנו רוצים כיוון שלם. ועוד פעם אולי נקרא את המשפטים האלה ביחד. התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית. אימוץ הרצון פנימי והרתו, ואימוץ השכל יחסית חיצוני, אחוזים עם זה בזה. הפעולות חיצוני מרבות אור על השורשים העליונים שמהם אין נובות. אז החיצוני מפעיל את הפנימי, משפיע על הפנימי. ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה, והפנימי שורשי הקדושה שהם מבטאים את רגשי הנפש, גם הם, החוץ כבר משפיע, מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. אז הפנימי משפיע על החיצוני, שורשי הקדושה, השורשים האלה משפיעים על רגשי הנפש, זה הפנימי על החיצוני. והפעולות זה החיצוני, מרבות אור על השורשים. לכן מי שמוכן לדבקות אלוהית אדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. הוא לא יכול פחות מזה. אני מרשה לעצמי לומר משפט שהוא לא פשוט להגיד אותו, אבל מאוד יכול להיות שאם אדם רוצה לבדוק מהו הקריטריון שהגיע השלב שלי לצאת מבית המדרש, יבדוק האם הוא נמצא פה, האם אני לפחות בשאיפה וכמה שאני יכול להשתדל, אני משתדל, שואף ומשתדל ליצור מערכת תשובה שלמה פנימי וחיצוני, לא חלק, לא בכאילו, לא תוך ולא חוץ, ולא חוץ ולא תוך, אלא זה מהלך אחד. אומר הרב, אנחנו באמצע המשפט עצרנו, לכן מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, ולכן גם המילה תדירית כאן היא ברורה, כי דבר שהוא רצוף, שהוא קבוע, אז הוא כולל את הכל, הוא כולל את כל החלקים, את הפנים ואת החוץ, את התוך ואת ההופעה, את הכל. לכן מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. הוא לא מסתפק בחלקיות של פנימי או חיצוני, או חלקי בזה וחלקי בזה ברמות כאלה ואחרות. הוא מוכנות בקרבו, תראו איזה יופי. יבוא אדם ויגיד, רגע, רגע, תשובה כזאת גדולה, תשובה כזאת שלמה, זה גדול עליי, כבד עליי, אני לא שעה, אני ממש לא שעה. אומר הרב, לא. אדם שיש לו את השאיפה הזאת, את הרצון הזה, והוא פועל ביכולות שלו, את מה שהוא מסוגל לפעול, כל אחד במקום שלו, במדרגה שלו, ומוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. אדם שבאמת רוצה להגיע לשם, הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, שתל בו, נטע בו, בהכנה, את היכולת לעשות את זה. בין סיבות רוחניות, נגיד, דתיות, כן, המילה דתיות היא קטנה, אבל נגיד, וגשמיות הכוונה, גם הכלים הגשמיים, המעשיים, הפסיכולוגיה שלי וכו', הכישרונות שלי, האישיות שלי, האופי. אומר הרב, אמנם כדי להגיע למקום כזה, וכאן הרב נוגע בעוד נקודה עמוקה, אי אפשר לבוא אליה כי מאחרי הענבה המוחלטה. אדם שאין לו ענבה שלמה, אז הוא תמיד ישיר משהו לעצמו. הוא יגיד לאלוהים, אלוהים, עד לפה תיכנס לי, לכאן, לתא הזה, לחדר הזה, תשאיר את החדר הזה בשבילי, זה שלי, אל תפריע לי שם. או מהצד החיצוני, אלוהים, את החוץ הזה אני מוכן לעשות בשבילך, במחאות, אבל את החוץ הזה תשאיר לי, אל תתערב לי פה. זאת לא ענבה שלמה. כאן מדובר על ענבה שלמה. עכשיו כאן הרב אומר דבר יותר עמוק. לא רק ענבה מוחלטה במובן הזה שהיא לא משאירה חלק מהמקום לאגו של האדם, אלא יותר שלמי, זה אומר הרב. יבוא אדם ואומר, רגע, אז את כל מה שיש בתוכי, אני מוסר למהלך של תשובה, לריבונו של עולם, אז מה איתי? איפה כוחות החיים שלי? איפה הטבעיות שלי? אומר הרב, ענבה מוחלטה זה לא רק ענבה שאין שמץ גאווה בתוכה, אלא ענבה אדרבה, שלוקחת איתה את כל הכישרונות ואת כל הכוחות, ומעלה את הכל לשם השם. מזכיר מאוד מה שהרב כותב בעולת ראייה על עקדת יצחק. שהרי אברהם נדרש לעקוד את יצחק. לעקוד את יצחק זה לא פשוט. קודם כל זה בנו, זה יחידו, זה הזרע שלו, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו על הזרע הזה. אז היה הקדוש ברוך הוא יכול קצת להקל על אברהם, וליצור איזשהו ריחוק בין אברהם ליצחק, כדי שהרגש הטבעי והשכל הטבעי ייצור איזושהי חציצה בינו לבין יצחק. מה הייתה בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות את זה? אני אומר את זה בצורה אבילית לחלוטין. הקדוש ברוך הוא יכול לגרור איזה סכסוך בין יצחק לאברהם, בין הורים לילדים, ואז אברהם, באופן מעשי, כן, היה מרגיש פחות קשור אליו, פחות קרוב אליו, בסדר, יאללה, בוא נעקוד אותו. אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה ככה. הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך, אומר שם הרב. ארבע מדרגות של אהבה במדרגות שונות. וצריך לראות שם עולת ראייה. הקדוש ברוך הוא מעצים את האהבה של אברהם ויצחק. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. יש כאן העצמה של הקשר בין אברהם ליצחק. אומר הרב, ואת כל זה, בנך, יחידך, אשר אהבת, את יצחק, כל הכישרונות הטבעיים האלה, את כל זה, ועלה לעולה. את כל זה תעלה לעולה. זה לא שהקדוש ברוך הוא ביטל את הכישרונות הטבעיים, את תחושות החיים הטבעיות של אברהם, ואמר לו, איך תעקוד את יצחק? איזה ניסיון יש פה? אלא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא לקח, העצים את כל הכישרונות של אברהם, ואומר לו, את כל זה, בשבילי. וכמו אדם שמגיע לבית המדרש, יודע שיש לו כישרונות, וכרגע, אני לא רומז לאף אחד שיושב פה כרגע, וכרגע בשלב הזה, הוא לוקח את כל הכישורים האלה, את כל האישיות הזאת, את כל הכוחות האלה, את כל היכולות האלה, והוא מקריב אותם להשם. כי כרגע הוא הגיע למסקנה, נקווה שהיא נכונה, שבשלב הזה הוא בבית המדרש יבנה את הכוחות האלה, ועוד לא יוציא אותם מהכוח אל הפועל. לא, אני לא מתכוון לאף אחד, לא צריך לחייך. כל אחד חושב שאני מתכוון אליו. טוב, רק אמרתי.
זה לא להקריא לו, אבל זה להעצים אותם.
זה להעצים, כן, אבל אתה משלם מחירים. אבל אתה משלם מחירים מעשיים. כי כרגע הפעולות... אתה לא צריך לשכנע אותי, רק יש כאלה שצריכים להשתכנע. אוקיי, אמנם, בואו נראה, נקרא עוד פעם את הענבה המוחלטה. אמנם אי אפשר לבוא אליה, כי אם אחרי הענבה המוחלטה. מה זה הענבה המוחלטה? אז א', קודם כל ברובד הפשוט, ענבה שלמה, מוחלטת, שהיא לא משאירה שום צד של האדם, של האגו שלו, ולכן מהלך התשובה הוא מהלך שלם, פנימי וחיצוני, זורם ביחד. נשמה, שכל, נפש, רגש, פעולות, הכל. ב', לא ענבה שאומרת, טוב, אני לא שווה כלום. אין לי קשר בין אברהם ליצחק, אין קשר בין אברהם ליצחק, אז מה אכפת לי כבר להקריב את אי הקשר הזה לריבונו של עולם? אלא בדיוק הפוך, ענבה שמזהה את כל הכישרונות, את כל הכוחות, את כל העוצמות. בנשמה, בשכל, ברגש, בנפש, בגוף, את הכל, ואת כל זה מעלה לעולה. אמנם אי אפשר לבוא, הנה בואו נקרא, אי אפשר לבוא אליה כי אם אחרי הענווה המוחלטה, הבאה מתוך גדולת נפש, לא נפש נמוכה, תוך גדולת נפש, לשמחה גדולה באור השם. מדוע? שנוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית, שמה? שכל הכישורים שלי, וכל היכולות שלי, וכל מה שאני מסוגל, וכו', כל זה יקבל צורה הרבה יותר עליונה, אם אני אשעבד את הכל לכיוון האלוהי, אני אקרא תשובה. זה לא שאני מפסיד משהו בדרך. אחרי הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית, בכל צורותיו, על כלל צדדיו, מבפנים החוצה, מהחוץ פנימה, הוא העושר היותר גדול בחיים. באמת, אחד הדברים הכי כואבים, אני חושב, ואם תשאל היום, אדם הצוי, למה אתה לא מתקשר לתורה? למה אתה לא מתקרב לתורה? הוא יגיד לך משפט, אני אומר את זה בשפה פשוטה, יש פער, איך שהוא חושב חד ושלום, בין התורה לבין החיים. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני א', ואני רוצה עם כל הכבוד ב', ויש בינינו פער. התורה והחיים לא מתארגנים אצלי כחטיבה אחת, כמציאות אחת. אז לפעמים החיים מנצחים, לפעמים התורה מנצחת. אבל לו היינו חיים במדרגה כזאת, או בשאיפה כזאת לפחות, שהתורה והחיים זה דבר אחד, אז אין סתירה. אדם בא לבית המדרש, הוא לא מוותר על כישרונות, הוא יעצים את הכישרונות. עד שהוא ייתן להם את הערך הנכון שלהם. אומר הרב, עכשיו קצת יותר מעשי, וכל מה שיתמלא הודו של הרעיון הזה, שמונח בנפש האדם, וכל מה שיפואר בפאר של דעת ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, זה יהיה ברור לו בהשכלה שלו, בהשקפת העולם שלו. יהיה ברור לו לאדם הזה במעשים שלו. יהיה ברור לו בסדרי החיים הקבועים שלו, לא התלהבויות חד פעמיות. של התפשטות תורה ציבורית. יהיה ברור לו מתוך שהוא שייך אל הכלל לציבור, והוא יודע באמת מה הערך הנכון של החיים, ככלל, כפרט, כחומר, כרוח וכו'. ושל גדלות נשמה ותארתה, ככה יגדל עושר החיים. וממילא תחדור, אז השמחה הנשמתית. ואז הוא לא מרגיש שהוא משלם מחיר, שהוא מפסיד משהו. וזה שהוא בענווה מלאה, שלמה, עם כל הגודל שלה, יוצר כאן מהלך של תשובה כוללת, ולא תשובה חלקית. ככה יגדל עושר החיים, וממילא תחדור, אז השמחה הנשמתית, וממילא והדבקות בעצמה תבוא למעלתה העליונה, עד שגאות השם תגלה בנשמה, או גאוות השם, לא גאוות עצמו. וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עמה. אדם שמלא בגאוות השם, אז הוא מלא בענווה. כי כל מה שיש בו, זה ריבונו שלם שבתוכו. כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? אור אין סוף העליון המרומם על כל ברכה ותהילה. טוב, אני ממש מקווה שהבנתי את מה שכתוב פה. או הבנתי, מה זה הבנתי? הבנתי משהו במה שכתוב פה. כי באמת זאת פסקה לא כך קלה, אבל לכאורה ככה זה נראה. גם לפי מה שראיתי בספרים קודמים. בבקשה עוד, כן?
דיברנו פה על נושא
הענווה,
והאם אני משאיר שטחים מתים ואומר בהם אני לא נוגע?
בהם אלוהים אל תיכנס.
כן, עכשיו, השאלה, אם אני מכיר כרגע בזה שאני בתהליך, ואני בוחר לטפל בזה אולי בעתיד, ואני אטפל בזה בעזרת השם, אבל כרגע אני בתהליך. זה מה, זה גם בענווה הזאת, תהירות.
בוא נאמר ככה, שאלה מאוד חשובה. האם, בואו נחדד רגע את השאלה, היות וכל אחד מאיתנו עובר תהליך, האם אפשרי להשאיר כרגע צדדים, נקרא להם מסוימים, שבהם כביכול אני אומר לאלוהים אין כניסה, משהו כזה. התשובה היא שבאופן עקרוני אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה. ואם אנחנו כרגע במצב הזה מסיבות של א', ב', ג', כי כרגע אני לא יכול להכניס את אלוהים למקום הזה, לפחות שנדע שזה לא בסדר. ולפחות שנשאף לכיוון הנכון. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח ונתייעץ עם תלמידי חכמים, איך גם לתוך המקום הזה אנחנו מכניסים את ריבונו של עולם. זה נכון, אני לא רוצה להגיד את זה בפרסיה, אבל זה נכון שבמצבים מסוימים, ושאף אחד לא ייקח יותר לעצמו, זה נכון שבמצבים מסוימים, כביכול, חס ושלום, אלוהים כביכול, כן? לא יכול להיכנס במקומות מסוימים, עדיין, זה נכון. אבל זה לא דבר שצריך להאמר ברבים, והרב כותב גם את הדברים האלה, שדברים ש... שלא צריכים להגיד בציבור, הגמרא אומרת את זה כבר, כי זה מאוד תלוי במקום של האדם, באישיות שלו, בשלב שבו הוא נמצא. לכן אנחנו לא פה מחפשים תירוצים לעצלנות שלנו. אנחנו מחפשים את האמת. האם יש חלקים שבהם אני יכול להגיד, ריבונו של עולם, תשאיר לי עוד קצת. באופן עקרוני, לא. כרגע זה קורה לי? בסדר. תהליך של תשובה. אז לפחות שנדע שהתשובה שלנו היא תשובה חלקית. לפחות שנדע, כמו שכאן הרב אומר, שעדיין אנחנו לא מוכנים לדבקות אלוהית תדירית, אלא אני מוכן להידבק במה שנוח לי מריבונו של עולם. נוח לי להידבק עם ריבונו של עולם במדורת ל"ג בעומר. כי זה חוויה לעשות מדורה. ולאכול תפוח אדמה. ולשיר רבי שמעון. זה חוויה. אבל במשהו פחות מזה, אז זה פחות קל לי. לכן, אני לא אומר שהמצב הזה הוא לא קיים, לפחות שנדע שהוא חלקי והוא צריך להתקדם. זה לא מייאש אותנו שאנחנו לא במהלך הזה. רק שלפחות נדע לאן הולכים. תמיד אנחנו חוזרים ואומרים פה שאחד התסכולים, נגיד ככה, כשלומדים אמונה, זה שכשלומדים אמונה, שמים את הרף הרחוק, שמים את המגמה, שמים את המטרה. אתה שם את נקודת הקצה. כמו שהרב קוק כותב בעין הים, על הגמרא במסכת שבת, שכשהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתנו בהר סיני, אמר לנו את הקצה האחרון שיצא לפועל בשלמותו בסוף ההיסטוריה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ריבונו של עולם, למה אתה מתחיל במטרה היותר עליונה, היותר רחוקה, היותר שלמה, שנגיע אליה עוד 3,500 שנה? תגיד מחר בבוקר, תגיד, תפרשו מן האישה, תתחיל בזה. תגיד, הקבלה, אל תלו להר. למה אתה מתחיל עם המטרה הרחוקה? כך שואל הרב בעניה, אומר הרב, זה בדיוק. חשוב לריבונו של עולם ללמד אותנו מי אנחנו בפוטנציאל, ולאן בפועל אנחנו צריכים להגיע. כדי שכל המסלול, גם אם הוא יהיה בדרך מלווה במשברים כאלה ואחרים, שנדע מי אנחנו ולאן בוודאות בסוף נגיע. לכן אחד באמת הקשיים בלימוד אמונה, שאנחנו מרגישים שזה שם אותנו רחוק, גדול, שלם, אני לא שם, קשה לי, וכו'. לא, לימוד אמונה מסמן לנו את המטרה, ובחיים לאט לאט אנחנו מתפתחים לקראת השלמת המטרה. ככה צריך להסתכל על זה. טוב, בבקשה.
היה פה הגדרה של ענווה?
סליחה?
היה פה הגדרה של ענווה עכשיו?
ענווה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, גם פה אפשר לראות את זה. ענווה זה אדם שמבין שכל מה שיש בו זה האלוהי שבתוכו. הוא ממלא, לא נשאר שום מקום פנוי, במרכאות בשבילו. עכשיו, זה לא אומר שהוא מאבד את הכישרונות, הפוך, הוא מבין שכל הכישרונות וכל הביטויים של הכישרונות האלה, זה בא ממקום אלוהי. הכל ברא לכבודו. אז כל הכובד שיש לי, זה כבוד, אלוהי.
השלמות היחידה זה אלוקות.
מה? השלמות היחידה זאת האלוקות, אבל לא האלוקות שם. האלוקות פה. נכון. ראיתי בדיוק הבוקר, עוד פעם מה שאמרנו הרבה פעמים פה בשיעורים, ראיתי ברב ציודה שמזכיר את הגרא. שהגרא אמר שההבדל בין הגויים לבינינו, שהם שמיימים ואנחנו ארציים. זה נראה הפוך. מה זאת אומרת? לכאורה נראה שהם ארציים ואנחנו שמיימים. לא. הם מדברים על אלוהים בשמיים, ואנחנו מדברים על אלוהים בארץ. זה בדיוק ההבדל. טוב, מה אני אגיד לכם? עבודה. עבודה גדולה, מתי נגיע למקום הזה? לפחות שנדע שלשם צריך לשאוף, נשתדל, כל אחד לפי כוחו, להגיע כמה שהוא יכול הכי קרוב לשם.